אני אומר את זה פסוק, כפי שהתחלנו בסימנת הווה בראשית, אמר את זה פסוק. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, אמר רבותינו, שבקש הקדוש ברוך הוא לברות את העונה במידת הדין. ראה שאין העונה יכול להתקיים במידת הדין, שותף עמו מידת הרחמים, שנאמר, אלה יטרדות השמיים וארץ בהבריאם, ביום עשות השם אלוהים ארץ ושמיים. אלוקים זה מידת הדין. כשאמר בראשית ברא אלוקים, רק מידת הדין. אבל אחר כך שותף מידת הרחמים, ביום עשות השם אלוקים ארץ ושמיים. השם זה מידת הרחמים, השם, השם מרחום וחנון. באמת, אין אצל הקדוש ברוך הוא מחשבה ומעשה, כאילו אחד מנגד השני, לא בן אדם והתנחם, לא שיחבוץ לו, אלא בוא וראה בהתחלת הפסוק איך כתוב, בראשית ברא אלוהים את השמיים, שמח אלוקים מדת הדין לשמיים, ופה כתוב ביום עשות השם אלוקים ארץ, לבני האדמה שנמצאים פה בארץ, בני אדם, הם יש להם חומריות, זקוקים תמיד לרחמים, אי אפשר להתנהג גם עם מדת הדין. כי מה יעשו? יש להם חומר אחור, יצר הרע מסית ומדיח, לכן הם זקוקים מדת הרחמים. אבל מה שאמר הקדוש ברוך הוא מדת הדין, זה קיים את זה לגבי המלאכים. מלאכי השרת, גבור כוח עושה דברו, אין להם יצר הרע, אין סתם ואין פגע רע. לכן אתם מתנהג מדת הדין. גם חסידים מסתרדים אשר שם קורא, כמו חנינה בן דוסה וחבריהם, מתנהג גם הם הקדוש ברוך הוא מדת הדין. כמו שאמר, כל העולם כולו נזון בשביל חיינה ביני, וחיינה ביני דלו בקו חרובים מערב שבת לערב שבת. זאת אומרת, החסידים האלה וסביבם סערה מאוד, מדקדק עמהם כחוט הסערה. וכן גם כן הביאו עוד פסוקים, כי יראתך עברתך. כמה שאדם יותר ירא, הכעס של הקדוש ברוך הוא עליו יותר ויותר. אם עשה משהו קטן, אז מענישים אותו. גם הצדיקים שמסיים בעולם העליון, שאחרי שנתנו להם גן עדן, אחרי איזה שנה שנתיים רואים שצריך להעלות אותו מדרגה יותר גבוהה, מתחילים לדון אותו מחדש, כי לפי המדרגה הגבוהה שלו מדקדקים דברים שהם לא חטא מצד הדין, אבל חסידים נזהרים בהם, הוא לא נזהר, מענישים אותו על אותו החלטה חסידות ואחר כך מעלים אותו. אפילו אחרי מאות שנים זה ככה, ככותב רבנו הארי, אומר שהיה אדם גדול, הוא ראה בעין קודשו שהיה אדם אחד שהיו דנים אותו בשמיים אחרי מאות שנה שהוא זכה כבר בגן עדן ויושב בגן עדן במשרת הצדיקים והיו צריכים להעלות אותו בשביל שהיה לו תלמידי חכמים, בנים, תלמידי תלמידיו שעשו לו נחת רוח בלימודיו. אז באו להעלות אותו, דנו אותו שהוא הלך פעם אחת ברחוב ביום שבת במקום שאין עירוב ונכנס עפר בתוך הנעליים שלו ולא טרח להוציא את העפר, והוא נסע את העפר הזה הוצאה ברשות הרבים, עבר 400 ברשות הרבים, אז יעניש אותו על זה. לפי הדין זה פטור, מה הוא מתכוון להוציא עפר? זה דבר שאינו מתכוון, מותר, זה פסיק ראשי אומנם, אבל זה אין בו שיעור קודם כל, ועוד שנית גם כן דבר שאינו מתכוון בדרבנן, מה הוא יעשה בעפר הזה? יש כמה תירוצים להקל עליו. אבל בשמיים דנו אותו לפי גודל מעשה, לפי חשיבות מעשה. זה כתוב, וסביביו נסערה מאוד, כחוט הסערה. אז זהו שאנחנו אומרים, קדוש ברוך הוא מדקדק עמהם. לכן, לגבי המלאכי השרת של שמיים, זה נאמר להם אלוקים לבד. לגבי הארץ, לגבי סתם בני אדם, כתוב, השם אלוקים שיקדים מדת הדין. כך אומר גם כאן המדרש, ולא עד אלא, שיקדים מדת הרחמים למדת הדין. ביום עשות השם אלוקים תחלה מדת הרחמים ואחר כך מדת הדין. מה הכוונה הקדים מדת הרחמים? מה זה הקדים? מה זה אחר? מה נפקא מנה? העיקר שתף מדת הרחמים. מה נפקא מנה בקדימה הזאת? הקדימה הזאת היא כך, יש לנו פסוק אל פרמה ב-13 מדות כתוב ברב חסד ואמת. אל פר חברו של רבי יוחנן היה מקשה, כתי ברב חסד וכתיב ואמת. אמת משמע קו הדין, על פי האמת. הוא אומר בסד שהוא אומר ברב חסד, הוא אומר בתחלה באמת ובסוף ברב חסד. אומר רש"י, בתחלה הקדוש ברוך הוא רוצה לשפוט אותו באמת, אבל רואה שהוא מסכן, לא יכול לעמוד בזה, אז עושה עמו לפנים משורת הדין ועושה את זה רב חסד. כנה מה הפסוק אמר ורב חסד באמת, יגיד הפסוק באמת ורב חסד, אני הוא מה אומר? בתחלה באמת ובסוף ורב חסד. אם כן יגיד הפסוק באמת ורב חסד, למען הפסוק לא כתוב כך, כתוב רב חסד באמת, הביאור כך. בגמרא בסוף פסחים קופיות חיית כתוב שם כך, הודו להשם כי טוב כי לעולם חסדו, הודו להשם כי טוב שגובה חובתו בטובתו. מה הוא עושה כשהוא רוצה להעניש בן אדם? אין בעל הרחמים פוגע בנפשות תחילה, לא פוגע בו חס ושלום בגופו, אלא מה? קודם כל פוגע בממונו. והאיש הזה למשל מגיע לו, עשה איזה חטא, מגיע לו עונש, מה עושה הקדוש ברוך הוא? נותן לו איזה דבר כדי שיהיה מה להיפרע ממנו. אם הוא אין לו שום דבר, מה ייפרע בממונו? אין לו ממון בכלל. אז מה עושה? נותן לו ממון, ואחר כך גובי את אותו הממון, השם נתן והשם לקח, יהיה שם השם מבורך. נגיד למשל, שם הגמרא אומרת, ממשיכה, עשיר בשורו, עני בשיאו, אדמנה בתרנגולתה, יתום בביצתו, כל אחד ואחד לפי גודל עושרו. נאמר לדוגמה של ימינו, אדם שהוא עשיר, יש לו הרבה כסף, ובא אשתו מתורנת, מה אתה, איזה ילדים קטנים שלנו, כולם, כל יום שני וחמישי יש להם איזה בעיה, פעם זה חום, פעם קור, פעם זה, תביא לנו איזה חלב כמו בן אדם, מה החלב הזה שניתנו בה שלושת רבעי מים, איך תביא לנו חלב כמו בן אדם? מאיפה אביא לך? אני, יש לי משק שאביא לך חלב? אז תקנה פרה, מה יכול להיות? אתה, יש לך הרבה כסף, טוב, יש לו מחסן ויש לו פרה, הולך קונה פרה הולנדית, זה החלב שלה משובח. אז הביאו אותה שם קודם בבוקר, הוא ואשתו פעם, זה תורנות עושים, ולוקחים את החלב, חולבים את הפרה, מביאים לילדים, אוכלים, ברוך השם התחילו להיות שמנים בפנים שלהם, טוב, פנים חדשות באו לכאן. והנה, אחרי איזה זמן האיש הזה עשה עוון, בשמיים נתנו לו את הפרה, הוא איש הזה עשה עוון עוד לפני הפרה, אבל מה עושים בשמיים? מחכים לו בסבלנות, הילדים כבר ברוך השם נעשו כבר בריאים, הילדים לא חטאו, לא עשו שום דבר, הוא עשה. אז לכן אחרי שכבר הילדים כבר חי נושא את עצמו, פתאום יום אחד בא לחלוב את הפרה, פרה מתה, יושב בוכה עליה, וואי, כבר התרגע על הפרה, הוא קרא אותה גם כן דלילה, קרא אותה איזה שם גם כן, וואי, בדלילה הזאת מתה, מתחיל לבכות עליה, עושה שבעה עליה. טוב, מי נתן לך את הפרה? הקדוש ברוך הוא נתן לך, והוא חוזר עצמך ולוקח את חזרה, מה אתה בוכה? הדו להשם כי טוב שגובה חובתו וטובתו, קודם מטיב לו, אחר כך חוזר ולוקח את זה בתור החוב שלו. בכלל זה הדרך, אם זה עשיר באמנו שורו או פרתו, ואם זה עני ציו, אין לו מסכן כסף לקנות פרה והקונה נוכל פחות כבשה, בכלל זה הדרך. כן, זה רחמנות של הקדוש ברוך הוא, קודם מציב לאדם וגובה מאותה הטובה. זה שאומר ורב חסד באמת, כי הוא רוצה לגבות את חובו, הוא לא יוותר. כל אומר הקדוש ברוך הוא בטרני ותראו בני מעוי, הוא לא יוותר. אבל מה עושה הקדוש ברוך הוא? נותן לו איזה ממון, נותן לו את הכסף הזה, ורב חסד, זה חסד, הוא לא מגיע לו, אבל נותן לו, ואחר כך חוזר וגובה את זה ממנו, ורב חסד באמת. אם כן נמצא שהפסוק הוא בסדר, אין מוקדם ומאוחר, קודם כל ברוב חסדיו של הבורא נותן לו, אחר כך חוזר ולוקח, וזה נעשה באמת. אבל צריך להבין דברי אלפא, אלפא לא אומר כך, אומר בתחלה באמת ובסוף ברב חסד. איך בתחלה באמת? אמרנו על פי הסדר, לפי סדר הפסוק, קודם נותן לו, עושה רב חסד, ואחר כך בסוף באמת. אבל גם דברי אלפא נכונים. איך? נקח לנו משל אחר, מה שכתוב במדרש. משל המלך, שהיה לו אחד שהיה אוהב אותו אהבת נפש, איש חביב, איש חכם, איש נבון, תמיד נותן ממנו עצה, עשה כמה דברים טובים לטובת המלכות. ואין היום אחד האיש הזה מסכן, החכם הזה נתפס, העלים מס הכנסה, מסכן, תפסו אותו, שמו אותו, הביאו אותו לבית המשפט, כולם שווים בפני החוק, לא ככה, כולם צועקים החלונים האלה, כולם שווים בפני החוק. הביאו אותו לפני המשפט, פסקו עליו או שיתן 100 דינרי זהב קנס תוך 30 יום, ואם לא מביא את זה עד יום 30, שים אותו בבית הסוהר 6 חודשים. הוא בושה בשבילו, מסכן איש חשוב כזה ילך לבית הסוהר. אז אני התחיל להתאמץ, למצוא הלוואה, הוא אינו מעדינרי זהב, זיכון תועפות, מאיפה יביא? התחיל ללכת לחפש פה ושם, מתרוצץ, אף אחד לא נותן לו. זה רוצה ריבית, זה רוצה הצמדה, כל אחד עושה איזה דבר. בקיצור, עד יום השלושים, והוא מתרוצץ מקום למקום. המלך ידע בצרתו, שאיש הזה נמצא במצוקה, ואין לו לשלם את זה. מחר יקחו אותו מסכן לבית הסוהר, זה בושה וחרפה. מה עשה המלך? קרא את אחד מהעבדים שלו, באמצע הלילה של ליל שלושים. קח את הארנק כזה, הארנק שם בתוכו המלך מעט דינרי זהב, תפרוץ את החלון ותזרוק את זה חזק בלילה, ותברח. עכשיו אחד לא ידע מה שאתה. פתאום שומעים קול ככה ניטץ של החלון באמצע הלילה. נבהלו, מה יש פה? אינתיפאדה, מה יש פה? אז כולם נבהלו, קמו, הדליקו חשמל, ברוך השם, מוצאים איזה ארנק אחד. אז פתח את הארנק היהודי הזה, האהוב הזה, מה הוא רואה? מעט דינרי זהב. אך שתבח שמו הקדוש ברוך הוא. מחר אני אשלם את זה ואתפטר כבר מבית הסוהר. היה כל הזמן מעיק עליו. זה ברב חסד, באמת. נתן לו הקדוש ברוך הוא טובה, זה ברב חסד, נתן לו את המעט דינרי זהב. ובסוף באמת, הוא ביצע פסק הדין. אבל אלפא שאומר בתחילה באמת ובסוף הרב חסד הוא מתכוון בתחילה על הפסק דין. הפסק דין לא עשו לו שום לפנים משורת הדין, פסקו עליך לתת מעט דיני זהב. אז בתחילה באמת, אבל בסוף הרב חסד נותן לו המלך את הכסף הזה כדי שיוכל לפרוע על זה ויתפטר לבית הסוהר. נמצא אלו ואלו דברי אלוקים חיים. זה השתבח שמו הקדוש ברוך הוא. כשנותן לאדם צריך לדעת, שום דבר לא נעשה במקרה, שום דבר לא נעשה במקרה, הכל נעשה בהשגחה פרטית. בני אדם הרבה, יש מסכנים, פורצים את הבית שלהם, הלכו לאיזה מקום, חזרו הבית שלהם, הכל סדום ועמורה, הכל מהפכה. מה יש? גנבו להם את התכשיטים, גנבו להם כסף, גנבו להם זהב. מתחיל למשל בעל הבית לשבת לבכות, הפסיד את כל הכסף שלו. כמה טרח עד שמצא את הכסף הזה. אבל הוא צריך לשים את לבו, זה במקרה? זה לא במקרה, שום דבר אין במקרה. הגנבים האלה ודאי ענו שענשו מהקדוש ברוך הוא. מסכן, אין לו שום סיכויים שיקבל אף פעם חזרה את הכסף. ילך למשטרה, כן כן, תחתום על הפרוטוקול, וילך, תלך הביתה. וגמרנו. עד שיבוא המשיח, עד שיחזיר לו את הכסף. תחת הנחושת אני זהב ותחת הברזל כסף. אבל איפה? לכן הוא, אבל צריך לדעת, לקבל עליו את הדין. שאומר, לא בחינם נעשה לי הדבר הזה, וזה עשיתי עוונות, וזה הכסף הלך כפרה עלינו. ותותו מה שיחלה ויעשו לו אחר כך הכפיים וסעוך ויקחותו באלונקה כפרה עליו. וגמרנו, בכדי הרופאים מטפלים בחינם, גם כשצריך לשלם להם כסף. מי יודע כמה חודשים יישאר בבית חולים במקום זה. ותותו כפרה, ייתן להם את הכסף ונשאר הולך עליך על הגדר וגמרנו את העסק. אז צריך רק לדעת שזה לא נעשה באקראי, זה נעשה בשביל עוונות. אין דבר שנעשה, אין יסורים ולא עוון. חי ייתן ללבו, ישתדל להרטיב את מעשיו, מפת עמון בתלות תורה, שכמעט אין אחד לצום ממנו. ילך בשערי תורה, יקבע יותר עתים לתורה, יתחזיק יותר בתורה, זה העיקר. ואז יקבל את הכל באהבה. רבותינו אומרים, מסכת חגיגה, ואותי יום יום ידרשון. כל העוסק בתורה יום אחד בשנה, כאילו עסק בתורה כל השנה כולה. כי כך מועד אני משארי משפוט. כשהקדוש ברוך הוא רואה ישראל מתכנסים בבתי כנסיות ובתי מדרשות אפילו יום אחד בשנה, חושב עליהם כאילו שנה שלמה ישבו ועסקו בתורה, מגגל זכות על כל עם ישראל, לא רק על עצמו יצא, ללמד על הכלל כולו יצא. ואנחנו נמצאים בערב ט"ו בשבט. כידוע ט"ו בשבט, לפי שנפסק ההלכה כבית הלל, הוא ראש השנה לאילנות. מה זה ראש השנה לאילנות? יש אנשים חושבים, כמו שבראש השנה דנים כל אדם ואדם, כך את האילנות דנים אותם בט"ו בשבט. זה טעות, לא ככה פירוש. את האילנות דנים אותם ביום אחר. כתוב בארבעה פרקים בשנה העולם לדון. בפסח על התבואה, בעצרת הפירות האילן, בראש השנה כל העולם עוברים לפניו כבני מירון, ובחג נדונים על המים. כן, יש לנו ארבעה ימים
שהם ארבעה זמנים שהם כולם ימי דין. בפסח דנים בני אדם על התבואה של אותה שנה שמתחדשת, האם תהיה טובה או רעה חס ושלום. וכן בעצרת, זה חג השבועות, דנים את בני אדם על פירות האילן, כל דבר בעתו. פירות האילן זה באותו הזמן מתחילים כבר לתת פירות, להניב פירות. איזה פירות יהיו? אם יהיו טובים חס ושלום, להפך. אז דנים אותם בחג השבועות. בראש השנה זה יום מקודש כל אדם ואדם, דנים אותו מה שיקרה לו באותה השנה, אם פנסה טובה או חס ושלום להפך, אם בריאות או חס ושלום יסורין, אם חיים או חס ושלום להפך. ובחג, זה חג הסוכות, דנים אותם על המים. אם כן, מה זה ט"ו בשבט ראש השנה לאילנות? האמת היא שזה עניין הלכותי בלבד. כל אחד יודע, יש סימן רס צדיק דלת באור הדעה, מדבר על עניין ט"ו בשבט, שכל מה שחונטים האילנות לפני ט"ו בשבט שייך לשנה הקודמת, לגבי עורלה, לגבי תרומות המעשרות גם כן. מה שחונט אחרי ט"ו בשבט זה שייך לשנה הבאה. ובכן, זה עניין הלכותי. אבל רמז יש בו גם כן, כי האדם עץ השדה. גם האדם, דנים אותו הלא, ותפקדנו לבקרים לגעים תבחננו. דנים אותו כל אדם ואדם לפי מה שהוא אדם. וגם בט"ו בשבט, שהוא יום טוב סוף סוף, הכל פנים, כמו שהגמרא אומרת בתחילת מסכת ראש השנה, גם כן שזה גם כן ראש השנה לאילנות, יש בו שמחה באותו היום. כותב רבנו גרשון מאור הגולה, באותו היום לא עונים תחנונים, יום אחד באמצע השבוע, גם כשחל בשבת כמו עכשיו, גם כן לא אומרים צדקתך. למה? הוא כמו יום טוב, חשוב יום טוב. אבל זה גם כן מעורר בני אדם, כמו שהעץ הזה צריך להיות עץ עושה פרי, עושה פרי למינו, ככה האדם גם כן צריך לעשות פירות, והפירות האלה הם תורה. אמרו צדיק כי טוב כפירים עליהם יוכל, זה התורה. אדם בלי תורה, אדם שלא מחדש חדושי תורה, כמו שהוא עקר חס ושלום, כמו שהוא סריס, אין אני עץ יבש, אלא צריך להיות עץ עושה פרי, מחנך את מניו לתורה, מחנך את נכדיו לתורה, משקיע בהם כוחות כדי שיגדלו לתורה ולמסורת ולמעשים טובים, להשגיח שבניו איפה יהיו, מנעו ביניכם מן ההיגיון והושיבו בברכי תלמידי חכמים. אלו המורים, אלה שהם יראי שמיים, אלה שהם תלמידי חכמים, תתושיב אותם בברכיהם כדי שיגדלו, יקוים בהם ויוצא פרח ויצא ציץ ויגמור שקדים. רבותינו אומרים, מקלו של אהרון היה בה גם שקדים וגם פרחים, ויוצא פרח ויצא ציץ ויגמור שקדים. ונשארו הפרחים והשקדים צימודים באותו מקל של אהרון. זה היה נס. תמיד בדרך כלל כל הפירות כולם, כשיש הפרחים עוד אין פרי, אחר כך נופלות הפרחים שלו, נופלים הפרחים, באים מקומם בפרי. תראה השקדיה פורחת, אין שם שום פרי, אחר כך הפרחים כולם נובלים, באים מקומם הפירות. אבל מקלו של אהרון נעשה נס, נשארו צימודים בה גם השקדים וגם הפרחים. וכך אומרת המשנה במסכת יומא, ושנגנז הארון, נגנז מקלו של אהרון שקדיה ופרחיה. מה צריך הנס הזה? בשביל מה צריך הנס הזה? שיהיה גם השקדים וגם הפרחים. אדם שהוא בן תורה צריך שיהיה בו שתי הבחינות האלה, של פרחים ושל שקדים. הפרחים האלה, אדם לא אוכל פרחים, אבל נהנה מהפרחים, יש להם מראה יפה, יש להם ריח טוב לפעמים, אז הוא נהנה מהם. אבל זה הנאה היא רוחנית, זה לא נאה גשמית. אחר כך באים השקדים שיש בהם גם כן הנאה גשמית. ואדם שהוא בן תורה צריך לצפות לשני הדברים האלה, גם מבחינה רוחנית וגם מבחינה גשמית. זהו שקדיה ופרחיה. מקלו של אהרון זה סמל של כל אדם שהוא בן תורה, לבין מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. וזו הבחינה של לימוד התורה, שאין למעלה ממנה, שהיא כוללת את כל המצוות שבתורה, כמו שכתוב בירושלמי פאה פרק ראשון, כל המצוות כולם אינן שוות כמו דיבור אחת מדיבורה של תורה. מביא ראיה מהפסוק, יש לנו שני פסוקים כל המצוות כולם אינן שוות כמו דיבור אחת מדיבורה של תורה. מביא ראיה מהפסוק, יש לנו שני פסוקים בספר משלי, יקר ההים בפנינים וכל חפציך לא ישבו בה. מי? התורה הזאת היא יקרה בפנינים וכל חפציך לא ישבו בה. חפציך אלו אבני טובות המרגליות, אבל יש פסוק אחר, כי טובה חוכמה בפנינים וכל חפצים לא ישבו בה. כל חפצים, אפילו חפצי שמיים, אפילו המצוות שבתורה אי אפשר להשוות אותם לדברי תורה. דברי תורה כל כך עלית עקוננה, כל כך משובחים, כמו שאמר, אור החיים פתפלס נעו מגילותיה לא תדע. אי אפשר, לא ידע אנוש ערכה, אי אפשר לדעת ערך התורה. לכן כשאדם הולך ומקיים אחר כך את דברי התורה, סופו הוכיח את החדתו שהוא לומד על מנת לעשות, מספיקים לידו ללמוד, ללמד, לשמור ולעשות. כבר אמר החכם בכל אדם, אשרי אדם שומע לי, לשקוד על דתותי יום יום, לשמור מזוזת פתחי, כי מוצאים מצא חיים. מה זה לשקוד על דלתותי יום יום? מה זה הדלתות האלה? נגיד לשקוד עליה יום, לשקוד על התורה. מה זה הדלתות של התורה? רבינו הארי עליו שלום מפרש כך, בשעה שאדם הראשון חטא ואכל מעץ הדעת, פגם בשני שמות הקודש, בשם שדי ובשם אדנות. בשם שדי פגם והוריד ממנו חס ושלום עוד דלת, נשאר שין יוד. באדנות גם כן הוריד עוד דלת, נשאר א' נון יוד. ביחד כתוב הנחש השיעני ואוכל, השיעני שי אני, ירד דלת משדי וירד דלת מאדנות. כשאדם עוסק בתורה שהיא תורת חיים, מחזיר עטרה ליושנה, לאט לאט מתקן את אותו הפגם של האדם הראשון. אם האדם הראשון חטא בעת הדעת שאמר הקדוש ברוך הוא לא תאכל ממנו, ואילו בתורה שלנו הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו, ושננתם לבניך ודברת בם ולמדתם אותם ושפטתם לעשותם, אז מחזיר עטרה ליושנה, לאט לאט חוזר את הדלת של שדי למקומה, חוזר את הדלת של אדנות למקומה. ואז זה שאומר, אשרי אדם שומע אני, לשקוד על דלתותיי, שני הדלתים האלה, להחזיר אותם ליושנם, כי מוציאים מצא חיים. הפך מעץ הדעת שאחד ממנו הביא מיתה לעולם, כך התורה מביאה חיים לעולם. זה התיקון של החטא של האדם הראשון, ועד כך מביא חיים לעולם. וכבר אמרו חכמים, עתידים אל הנס רק שבארץ ישראל להוציא פירות, שנאמר כעת נשא פריו תאנה וגפן נתנו חילם. כלומר, מתי העץ הזה יישא פריו? כי לפני חטא האדם הראשון כל העצים היו נותנים פרי, לא היה עץ סרק סתם בחינם, אלא כל עץ היה נותן פרי, כל אחד פרי שלו. לעתיד לבוא, אחרי שיתוקן עוונו של האדם הראשון, לחזור הדבר עטרה ליושנה, לא היה עץ סרק בכלל, כל העץ סרק ייתן פירות. עתידים לנס רק שבארץ ישראל לתת פירות, כי עת נשא פריו, אותו הפרי המיוחד שהיה לו לפני שחטא האדם הראשון. למה תאנה וגפן נתנו חילם? תאנה, עת שאכל אדם הראשון, הגמרא אומרת תאנה היה, שנאמר והתפרו עלי תאנה ויעשו להם חגורות, בדבר שקלקלו בו נזקנו, וכן זה היה תאנה. חכם שני אומר גפן היה, שאין לך דבר שמביא ילדה לעולם כמו הגפן, ויש מן היין ויזכר ויתגד, יש 13 וואי וואי יש בפסוק ההוא של הכרם, זה היין. ולכן תאנה וגפן נתנו חינם, נתקנו על ידי המעשה של לימוד התורה, ולכן גם עץ השדה גם כן עשה פריו. זה מראה לנו חשיבותו גם כשל האדם, לא רק לומז על עץ סרק בעלמא, יש עמי הארץ בישראל והם בחינת עשי סרק, שכנים לא יודעים תורה, לא יודעים מה זה תורה, אבל העתיד לבוא היא מתוקנו, בני שהחץ של האדם הראשון יתוקן, ועמך כולם צדיקים נוערם ושוארץ, כל ישראל כולם יחזרו לעמוד של התורה, יחזרו כולם ללמוד תורה, יחזרו כולם בעיר ההיא ישקו העדרים, ואז בעזרת השם תצמח, ת, תקף ומיד הפתח של הגאולה, שמח קרן, ישועה. לכן אנחנו מצפים לדבר הזה. זה שגם אמרנו גם כן האדם עץ השדה. המשל והנמשל הם תואמים, כמו העץ הזה שנושא פרי, כך כמו שעצי הסתרה גם כן עתידים לתת פירות, כך עתידים כל אותם שהם עמי הארץ שזה יודעים בתורה, מקרבים אותם. הרי עינינו רואות, ברוך השם, שני ימים באים נאום השם, והשלחתי רעב בארץ, לא רעב ללחם ולא סמן למים, כי אם לשמוע דברי השם. אנחנו רואים במו עינינו באיזה מקום שאנחנו הולכים. כל כך העם צמא לדבר השם, כולם נוהרים לשמוע דבר השם. לא היה הדבר הזה לפני 40 שנה, לפני 30 שנה, לא היה הדבר הזה. אם אתה הולך לאיזה בית כנסת, אתה מוצא שניים, שלושה בניינים מקסימום, וזה הכל. הסרדים אשר השם קורא. עכשיו ברוך השם, יש, התורה היא נחלת העם, וכולם משתוקקים לשמוע דבר השם. כולם באים בהמוניהם. כשהיו עצרות שהייתי שם לפני הבחירות בכנסת, היו באים ממש אלפים, אלפים היו נוהרים. היו שומעים דבר השם. בהקשבה, היו באים אנשים שהיו... חוץ מכבודכם, בלי כיפה, היו באים בלי כיפה על הראש. שנראה חס ושלום כאילו הם חילוניים. אבל בכל עצרת דאגנו לומר קבלת עומנחות שמיים. וכשהיינו עומדים על רגלינו כולם, כל הקהל עומד על רגליו, תראה אלפים, אפילו בכיפור אין קהל כזה. כולם עומדים על רגליהם ומאחדים שמו של הקדוש ברוך הוא. שמע ישראל, השם אלוהינו, השם אחד, שמים ידיהם מסכנים על הראש, באו בלי כיפה. לא ידעו, כי שמו היד שלהם מהראש ואומרים שמע ישראל, ואנחנו אומרים השם הוא האלוהים, השם הוא האלוהים, עומדים ביחד וכולם צועקים. ויש בהם כמה אנשים כאלה ראיתי, עיניהם זולגות דמעות, ממש בוכים. ואיזה התעוררות הייתה, איזה שמחה, איזה סהלה. באים, אחר כך יוצאים עם סיפוק גדול. לו היה שכרנו רק שקבלו עליהם עמקות שמיים, דיינו. אבל ברוך השם היו גם תוצאות טובות, היו הרבה שחזרו בתשובה, שמזכים את מניהם בתורה, מזכים את מניהם. אם לא הסכינו מתחילה לדעת הדברים האלה, כמה גדולה כוחה של תורה, אבל לאט לאט שווים מן המקורות. גם אלה שדאבוננו עזבו מקור מים חיים, לחצוב להם בורות, בורות ישברים שלא יכילו המים. לא באשמתם, הם אנשים שמסיתים ומדיחים, אבל לאט לאט הם חוזרים מן המקורות. כמו שאמר הנביא, מאלה כעב כעופנה וחיונים את ארובותיהם. כמו היונה הזאת, יש לה כן שהיא בכלל עזבת אותו. ונעבר איזה אדם אחד עובר אורח, נטש עין על היונים האלה, והלך וגנב אותם. לקח אותם וקשר אותם בקרעי המטה. מה על היונים? מחכה שיבואו, לא באו. מה, עשת שלי בלכת לבוא? לחפש עליהם. מאת השם, באותה שעה היה הדלת, הייתה הדלת פתוחה, והוא רואה משקיף בעד הדלת שהיונים שלו אסורים בקרעי המטה. ניגש לבעל הבית, אדוני, זה היונים שלי. אני אומר, מה פתאום? אני אתמול הייתי באר שבע, היה בדווי, אחד מחר לי דיונים, זה לא שלך. לא שלי? בבקשה, תפתח רק את הקשר. הוא רק פותח את הקשר, ישר היונים האלה טסים, יודעים את המקום שלהם, חוזרים אל הקטן שלהם. אתה רואה? אם זה אתה קנית בבאר שבע, שלחו לבאר שבע, למה באו אליי? וזה תביא שזה שלי, למה אתה משקר? מאלה כאב צעופנה, היו אנשים שגזלו, חמסו מאיתנו את הילדים שלנו. כשבאו מחוץ לארץ, אם זה מעיראק, אם זה מתימן, אם זה ממרוקו, מה עשו לילדים האלה? שחיתו אותם, התעיבו אותם, שמו אותם בתספר חילוניים. והתורה צועקת, מה מסעו אבותיכם ביעבד כי רחקו מעליי וילכו אחרי ההבל ויהבלו. אבל בסופו של דבר, כמו שאמרנו, כיונים אל רבותיהם. ונחזרו עוד פעם, לאט לאט חוזרים למקורות, עדיין ניצוץ קדוש יש בלבם, וזה לא עומם. בעזרת השם עוד יתגבר ויהפך לרשפיה של הבת יד. ובעזרת השם זה גם כן יש לנו את הגאולה שלנו שאנחנו מצפים כל כך אליה. כמו שאמר, זכרו תורת משה עבדי, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא. זה התוצאות של חזרה על המקורות, זה חזרה כדי לגאולה, לתשועה. אנחנו קוראים בפרשת השבוע, כתוב שם על עניין קריעת ים סוף. יש שני פסוקים שם, כתוב ויבואו בני ישראל בתוך הים ביבשה והמים להם חומה ממינם ומסמולם. חומה כתוב עם וב, חית וב ממה, כמו שכותבים חומה. אבל יש פסוק אחר, ובני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים, והמים להם חומה ממנה ומסמולם, אבל שם כתוב חומה בליבב, חימה. אז המדרש אומר שבאמת באותה שעה היה חימה אצל הקדוש ברוך הוא, כן, שהיה כתרוג של שר של מצרים, עוזה שר של מצרים, היה מקטרג, מה אלו עובדי עבוד הזרה, אפילו עובדי עבוד הזרה, מה אלו, אף אלו, היה מקטרג על ישראל. לכן כתוב חימה. אבל המפרשים אומרים רעיון אחר, למה פעם אחת כתוב חומה מלא ופעם כתוב חימה? היו שני סוגים, כמו בכל דור ודור, יש סוג של צדיקים, חסידים, קדושים, בוטחים בקדוש ברוך הוא, יש להם ביטחון חזק בקדוש ברוך הוא, ויש סוג אנשים חדשי אופי, ככה האמונה שלהם רופפת מהשפה ולחוץ, אין דבר חזק בלבם. הסוג הראשון, כשהגיעו לים, והקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, דבר לבני ישראל וייסעו. איפה ייסעו? צריך לנסוע בתוך הים, והים כולו וירעם הים ויהמו גליו. אז איך, מי ייכנס, מי ייכנס בתוך הים? אז חלק גדול התחילו לפחד, מה? ייכנס בתוך הים? יש הרבה, כל אחד ואחד תופס הילד שלו, הוא כפרה עליק, איך אני אכנס בתוך הימיים? אני לא יכול להיכנס. הוא עומד ככה וקרן זווית, וחלק כבורי כוח עושה דברו, כמו נחשון בן עמינדב, קפץ ונפל בתוך המים. באו אחריו שבט בנימין, שם בנימין, תקף נכנסו. כתוב, שם בנימין צעיר רודם, עד אחרי רודם נרד ים, נכנס בתוך הים. שרי יהודה רגמתם, שאינו מה? זה בנימין, זה קטן של השבטים, בא, מכדים אותנו, נכנס בתוך המים. איך ואיזה חוצפה? אנחנו צריכים ללכת קודם. שרי יהודה רגמתם, צריכים לגום עליהם, צריכים עליהם מעט עפר, אין לה. אז גם כן הם צריכים לראש אחריהם. שרי זבולון, שרי נפתלי. אלו האנשים החשובים, אלו האנשים הצדיקים. הגיעו בתוך המים עד שהגיעו המים עד צווארם, עד שפנו לקדוש ברוך הוא, ושעיני אלוהים כי באו מים עד נפש. באותה שעה גער הקדוש ברוך הוא בים סוף ונחרב, ונהפך לחרבה, נהפך ליבשה. לגבי אותם, השאר לא רצו לזוז עד שראו במעיניהם את היבשה, אז נכנסו בתוך היבשה. לגבי הראשונים כתוב חומה, זה שכתוב ויבוא בני ישראל בתוך הים ביבשה, נכנסו בתוך הים, רק נעשה יבשה. אז למים להם חומה, חומה עם וב, חזקים. אבל שנים ובני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים, קודם יבשה, רק נכנסו בתוך הים, זה המים להם חימה, זה היה כמו חימה. מה הפרש? ראשונים, הים נעשה ממש חומה, חזק, ולא עד אלא היה משקיף כמו דלת של זכוכית, וכל אחד היה רואה, היה דואג על המשפחה שלו, מי יודע מה נעשה עם פילוני, נעשה עם אלמוני, פתאום משקיף דרך על כל שבט עבר דרך מסלע אחת, רואים מה דרך, דרך החומה שהיא שנשקפת כמו זכוכית, הנה זה החבר שלי, הנה זה, הנה זה, רואים את השני, אחד רואה את השני. הילד נושא אותו אביו, נושא אותו אמו על כתפיו, בוכה ילד, פוחד, פוחד, אומר אותו, מה אתה רוצה? אומר אותו שוקולד, קח שוקולד, נותן לאדם מהחומה, נותן לו שוקולד בפה, אתה רוצה ענבים, קח ענבים, תקף אותו ככה מהעומה, נותן לו ביד. השני, השאר, חימה, לא חומה, כל רגע נתז חתיכה אחת על הפנים שלו, על האף שלו, על העיניים שלו. למה? זה היה חסון אמונה שהיה לו. אלה לגבי אלה היה חומה ממש, אני חומה ושדק עם גדלות. לגבי השניים שהיו מחוסרי אמנה, אז מה להם חימה, לא בחינת חומה. אנחנו רואים שמסירות נפש זה דבר גדול אצל הקדוש ברוך הוא. צריך אדם, כשיש לו אמונה בקדוש ברוך הוא, צריך להיות לו גם כן בטחון, ואחת על יבה. ברוך הגבר שירתח בהשם, והיה השם מבטחו. לכן, גם בעניין הפרנסה, אדם תמיד צריך לפתוח בקדוש ברוך הוא. לא יאמר, מתי אני אשיג, מתי אעשה גם אנוכי לביתי, צריך לעשות רהיטים חדשים, כל פעם אחד, יש אנשים לא מסתפקים במועד. אנחנו זוכרים לפני 40 שנה, איזה מחסור גדול היה בירושלים. היה עוני ממש. היום, כמה אנשים שאין להם, יש להם שפע הרבה יותר טוב מאשר היה לפני 40 שנה. אפילו מים לא היה, ממנו בכסף שתינו, עשינו במחיר אבוהו. היו כולם שותים מבורות והיו מוכרים את זה בכסף. האנשים עומדים בתור כדי לקחת פח מים. היום ברוך השם, משתבח שמו, גבר עלינו חסדו. צריך אדם לברך תמיד את הקדוש ברוך הוא. ועל ידי כך ויתאמס בתורה, לא יחשוב דווקא על העניינים של העולם הזה, יאמר מתי יעשה גם אנוכי לביתי הבית האמיתי שהוא עולם הבא. לכן אשרי חלקם של אלה שבאמת בפעם לפעם עושים תעני דיבור, עושים ים שקולי תורה, אלו ואלו דברי אלוקים חיים, כולם אהובים, כולם ברורים, כולם גיבורים. לכן צריכים להתחזק באמת בתורתנו הקדושה, לחנך את מניהם בתורה, זה ראש מעייננו. אדם לא מספיק שהוא בעצמו ילמוד תורה, צריך להיות בכל בנייך לימודי השם ורב שאינו בנייך. ידאג שבניו ילמדו בתלמודי תורה, ידאג שבניו ילמדו בישיבות ויגדלו בתורה ויוצא פרח ויצא ציס ויגמור שקדים. ידאג שנכדיו, מי שלא זכה שבניו, ידאג שנכדיו יהיו ככה. יש ברוך השם תלמודי תורה, יש נהירה לתלמודי תורה, אוהבים את התורה ברוך השם. כן, בשביל זה בפרט עדות המזרח, שהניצוץ הקדוש עדיין לא עומד בתוכם. יש לצערנו בעדות אשכנז, יש כאלה שהתרחקו, אנחנו מקווים הקדוש ברוך הוא יחזיר אותם בתשובה. אבל על כל פנים גם אצלנו, כולנו מצפים לשעתו של הקדוש ברוך הוא, שאז בעזרת השם תתפשט את התשובה בעם ישראל, כולם כולם יחזרו למקורות, כמו שכותב הרמב"ם, הבטיח הקדוש ברוך הוא לישראל שיגאל אותם לאחר שכולם יחזרו בתשובה. ובא לציון גואל, הוא שווה פשע, הוא שווה פשע נאום השם. אחרי שהם שווים בפשע, חוזרים בתשובה שלמה, אז יבוא לציון גואל. ולכן נתחזק אנחנו אחים יקרים, תמשיכו בדרכים האלה מדי פעם בפעם, לעשות עוד כינוסים כאלה, כינוס הצדיקים, טוב להם, מנעה להם, מנעה לעולם, על ידי כך נחזיר עטרה ליושנה, נזכה בקרוב גאולה שלמה, אמן ואמן.